אז מה עדיף, לדבר או לשתוק? או לשתוק? עדיף לדבר? סגורים על זה? תלוי מתי. מתי עדיף לדבר, מתי עדיף לשתוק? מה אתה אומר? אם תגידו שעדיף לשתוק, אז אני אשתוק. ואז שיעור ייגמר. אבל אם אתם תגידו שעדיף לדבר, אז אני אדבר קצת, ואז אולי נשתוק. תודה רבה. אנחנו בשיעור נפש הפרשה, והפעם אנחנו נלמד את נפש המגילה, נקרא לזה. עבודת הנפש בעקבות המגילה, יש המון 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 דברים שאפשר כמובן ללמוד מהמגילה, קודם כל את הסיפור עצמו, סיפור התנכי עצמו, אולי אנחנו מחר נקדיש לזה קצת שיעור בתנך, מחר יהיה למגילת אסתר. וחוץ מהסיפור התנכי עצמו, המגילה עצמה, כמו שהיא רומזת בשם של המגילת אסתר, היא גלויה וסמויה, היא רומזת להמון המון רבדים, גם רבדים נפשיים וגם רבדים תרבותיים, פילוסופיים, פנימיים. המן, חזל נותנים לו רמזים בכל מיני, עוד בפרשת בראשית, המין העץ, המן האגגי, כן, ראיתי שדורשים אותו כנגד האגו, כנגד הגאווה של האדם. אסתר, נקודת המלכות של האדם, מרדכי, נקודת הפריצה, נקודת החופש, הדרור, מורדור, יש בזה המון המון, המון המון לאן ללכת, ואולי עוד נעסוק בזה בזאת השם במשך השבוע, לקראת פורים. אבל היום אני רוצה שנדבר על תכונה אחת שהיא מאוד 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 בולטת במגילה, והיא מאוד מאוד בולטת בהיעדרה בדור שלנו, וזה... כבוד. ברוך הבא ידידיה. אנוכי נשא בחורך. לא, מה החידוש? זה אתה? הבנתי, אמרו איזה ידידיה.
דרך
הלווי. תראה ידידיה איקה, או תלת, או ארבע אפילו. לאבדם, לא בדם. חזק וברור. ידידיה, אני אומר את החידוש בשמך, ואני מביא גאולה לעולם.
אמן, כן,
נרצו. אליהו הנביא שואל את מרדכי, את משה רבנו, במה נחתמה הגזרה? האם חתמה בטית או בדם? אז משה אמר לו בטית, אם זה בטית אפשר לבטל. אז ידידיה מחדש, מרדכי כתב על היהודים לאבדם. לאבדם זה אותיות, לא בדם. חידוש מופלא. אז אנחנו רוצים היום לדבר על הנקודה שמאוד מאוד בולטת במגילה, ומאוד מאוד בולטת בהיעדרה אולי בדור שלנו, אבל באמת לנסות לברר את זה בצורה הכי ישרה והכי עמוקה, כמה שאפשר, וזה נקודת השתיקה. המגילה מלאה בשתיקה. מגילת אסתר מתפרסת מבחינת שנים, על פני כמה שנים?
תשע שנים.
יש כאלה שיגידו גם 12, זה איזושהי וריאציה. אם אנחנו מחשיבים את השלוש שנים הראשונות, כל פעם תשע שנים. כמה שנים מתוך התשע שנים האלו אסתר שותקת? מה?
שלוש.
בשנת, כן, שלוש שנים, משהו כזה. בשנת שלוש למולכו הוא עושה את המשתה, הורגת ושתי, ואחר כך ממנה את אסתר, עד שמתגלה, היא שותקת המון המון זמן, והכתוב מדגיש את זה כל כך הרבה פעמים, אין אסתר מגדת, אין אסתר מגדת, כאשר הייתה באומנה איתו, וזה. אנחנו גם מבינים מבעד לפסוקים שזה מאוד מאוד סקרן את החשברוש, המקור הזה של אסתר, ולמה היא לא מדברת? שתיקה. וחזל מאוד משמחים את השתיקה הזאת. תראו כאן במדרש רבה, רחל תפסה פלך שתיקה. ועמדו כל בניה בעלי מסתרין בנימין, בעלי מסתרין, כן, כל בניה הם שתקנים. בנימין, האבן שלו היא ישפה. מה זה ישפה? זה גימטריה. ישפה יודע במחירתו של יוסף ואינו מגיד. שאול ודבר המלוכה גם כן, שאול נמשך למלך, ולא מספר. כשהוא פוגש את הדוד שלו, ודבר המלוכה לא יגיד לו. אסתר, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. שותקת. עכשיו במקום אחר חזל אומרים, לא הבאתי את זה כאן, אבל במשנה באבות, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב,
אלא שתיקה.
אז אני קודם כל רוצה לשאול את השאלה, באמת שתיקה זה טוב? מה טוב בשתיקה? האדם נברא לדבר. למה הקדוש ברוך הוא ברא לנו פה? באי האדם לנפש חיה, מתרגמינה לרוח ממללה. האדם נברא לדבר. אז זה חוכמה מאוד קטנה לשתוק. לא לשתק, אז טוב, כנראה שאי אפשר לתפוס אותך על שום דבר. אנחנו היום מאוד מאוד בזים לזכות השתיקה, כן? מי שמשתמש בזכות השתיקה, זה בדרך כלל מי שאם הוא ידבר, יהיה לו, יש לו מה להסתיר. על איזה סיטואציה מדובר שבה האדם צריך לשתוק? מתי אני יודע שכרגע נכון להפעיל את כוח השתיקה בנפש, מצד השתיקה ולא לדבר?
מתי שהוא חושב שהוא יפעיל את עצמו.
זה נכון בידידיה, זה עכשיו לא פה, זה בחוץ. חבר, ברוך הבא. מה אתם אומרים? שאלה פתוחה. ברוך אתה. איך? לא, אז אני אכוון את השאלה. אתם מדברים איתי על מצב שבו אם אדם ידבר הוא יעבור עבירה. אני לא מדבר על זה. זה ברור, אם אדם ידבר עבור עבירה. אני מדבר כרגע על מצב שבו השתיקה היא צורה חיובית להתייחסות. איך, איך? מה?
מישהו משפיל אותך, הוא אומר לך דברים שיהיו תזיר.
אז הנה, אז אותו כיוון, אתם מתכם פחות או אותו כיוון, זה מה שאתם מכוון לגמרא במסכת שבת, הנעלבים במדרש, הנעלבים ואינם עולבים, שאומרים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, באהבה כיצאת השמש בגבורתו, בסדר, אבל אני שואל, אסתר, מה היה קורה אם היא הייתה אומרת? מאיזה עמי? הייתה עוברת על לשון הרע? לא. הייתה מעליבה מישהו? גם לא. היא שומרת איזה סוד. שאול, מה היה קורה אם היה אומר לדוד שלו, תשמע, הלכתי לשמואל והוא משך אותי למלך. הוא היה עובר על לשון הרע? לא. הוא היה מעליב מישהו? גם לא. בכל אופן הוא בחר בשתיקה. יש כאן איזה משהו בשתיקה שהוא לכתחילה. אתם יודעים שיש מקורות, נדמה לי שהמקור הראשון זה מהחכם המקובל, אבו אלפי, אני לא זוכר איזה ספר הוא חיבר, על תענית דיבור. יש כאלה שעושים, מכירים דבר כזה, נכון תענית דיבור. מתי זה נכון לשתוק? ומתי זה נכון לדבר? כן.
אולי השתיקה זה גם משנה זהירות?
משנה זהירות. או. סייג לחוכמה שתיקה, אתם אומרים. משנה זהירות. תקרבים.
עוד לא הזמן להגיד את זה.
איך?
עוד לא הזמן להגיד.
אתה כבר נוגע כאן משהו יותר. זה, אתה מדבר איתי על המתנה. יכולת להמתין. אנחנו מתקרבים להסביר גם את הביטוי עכשיו, לא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. בסדר? הנשמה ודאי צריכה לדבר, אבל הגוף צריך לשתוק. כן? אנחנו תכף נבין את זה יותר. הגוף צריך לשתוק. כשאנחנו מדברים על גוף, אנחנו מדברים על משהו שמגיב מיד. כמעט הייתי אומר, מגיב בצורה אינסטינקטיבית. הכניס את האצבע לזה, איי, זה חם, קר, כואב. הגוף הוא מגיב מיד. יש מצבים שהתגובה המיידית צריך להשהות אותה. לא תמיד צריך, מה? לא תמיד צריך להגיב מיד. אני רוצה שננסה להתעמק בכיוון של השתיקה הזאת, דרך אבן של בנימין. קצת לדעת על האבן עצמה. יש לנו 12 סוגי אבנים, נכון? תרשי שם וישפה, לשם שבו והחלמה, נופך ספיר ויעלום, ו... מה שכחתי?
אודם פיתדה וברקת.
אודם פיתדה וברקת, בדיוק. ואחת מהן זה ישפה, האבן האחרונה ישפה. איך היא נראית? יש כאן רבנו בחיי שמביא תיאור של האבן. בנימין על ישפה. והיא נקראת ישפיז. לא יודע, מישהו יודע לזהות את האבן הזאת? לפני כן הוא מביא אבנים שאני מכיר, רובין וכל מיני כאלה. סוג של יעלון כזה. והיא כלולה מגוונים הרבה. אדומה, שחורה, ירוקה. כל מיני גוונים. וסגולת האבן הזאת לעצור את אדם. הוא מדבר גם על אבנים. אתם יודעים שיש אבנים שיש להם סגולות, נגיד אבן רובין, זאת אבן ידועה של סגולת...
ליולדת.
ליולדת, להיכנס להיריון ולשמור על זה, הולכת עם רובין. אבן רובין זה אבן אדומה כזאת. אה?
יש אבן
זה סגולה ידועה. אז הסגולה של האבן שבימי ישפה זה לעצור את הדם. מאוד מעניין. וניתנה לבנימין, לפי שנשתנה ליבו לגוונים הרבה, וחשב מחשבות במחירתו של יוסף אם יגלה הדבר לאבי ואם לא. ואף על פי כן התגבר על יצרו, והיה מעצור לרוחו ולא גילה הדבר לאביו. ולכך ניתנה לו האבן הזאת. כלומר, בנימין זכה באבן המיוחדת הזאת של ישפה, בתור שכר, על העובדה שהוא התגבר על יצרו ושתק. אז קודם כל, אנחנו מבינים שלדבר זה יצר. זה לא רק תכונה של האדם, זה גם יצר של האדם. ואנחנו היום, אני לא צריך לדבר על זה היום, אני חושב שזה מיותר לחלוטין לדבר על היצר של הדיבור, כי בכל מקום, רק מדברים. העולם רק מדבר כל הזמן. מדברים, תחת כל יצר האדם. אדם יש לו, יש ממש יצר לדבר, גם במקום שבאמת לא נכון לדבר. אנשים רוצים לדבר, 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 וכל מיני תוכניות ברדיו. לפעמים אני נהנה. כן, בדיוק, כולם פאדי, מה שנקרא. לפעמים אתה, זה, מקשיב לאיזשהו אייטם ברדיו, ואתה אומר, מה אמרו לי כאן? אני רוצה לתמצת את כל מה שאמרו לי. אתה מגיע לשתי מילים.
כלום. פעם, אם אדם היה מדבר ברחוב, אומרים לו, אדם זה קצת לא נורמלי. אין כולם מדברים. כולם לא נורמלי.
כן. יש את סגנון השיחה הזה, המאוד... קחים פלאפון. הלו, כן. מה העניינים? הכל בסדר? כן, מה איתך? מגניב. אז איך? אחלה. טוב, אז יאללה, ביי. אני, יש תועלת אחת בשיחה הזאת. כמה יהודים הרוויחו מן הכסף. חוץ מזה, כלום. שום, לא נאמר כלום, לא עבר תוכן, לא נמסר, כלום, שום דבר. מין גרגור. זו שיחה שאם היינו מקליטים אותה, אפשר לשמוע אותה גם באיזשהו יער, עם בעלי חיים. הגאות, הברות, דברים כאלו, אבל תוכן לא עבר. זה הצורך הזה לדבר. הפה סגור, מה, אני עכשיו בנסיעה, או שאני מפצח גרעינים, או שאני אתחיל לבלבל ולמלמל וכו' וכו'.
וזה הלשון עצמות.
מה?
וזה הלשון
זה בלי עצמות. כן, ובגלל זה יש לה גם הרבה מחסומים. אבל על כל פנים, אז יש לנו איזה יצר לדבר, ובנימין מתגבר על היצר הזה, אבל אתם תכף תראו שזה לא רק, השתיקה זה לא רק התגברות על היצר, אלא יש כאן משהו יותר עמוק. וזה נקראת ישפה שתי מילות ישפה. וזה יורה על מעלתו, שאף על פי שהיה לו פה והיה לו לגלות הדבר, שתק ולא גילה. אני מבין מכאן, והדוגמה כאן היא דוגמה מכוונת לפי דעתי, בנימין, ותכף אנחנו גם, וגם מיד נגיע גם לאסתר, בנימין, אבל בוא נתחיל קודם כל עם בנימין. בנימין, הוא יודע ממחירת יוסף. הוא יודע.
נודע לו.
כרגע אני לא אומר, אני אומר לך שהוא נודע. איך, להוכיח לך שהוא ידע שהוא קרא את עשרת בניו על שם מחירת יוסף, נכון?
כן, עלי, עשרה.
בדיוק, אז רואים שהוא ידע.
עופים.
בדיוק, אז רואים שהוא ידע. עכשיו הוא באמת מתלבט. לספר לאבא, או לא לספר לאבא. לספר לאבא ואולי להציל בזה את יוסף, אולי לשלוח איזה משלחת חיפוש, צד אחד. ובצד שני, לא לספר, כי זה ישבור את המשפחה, וזה ימנע מהאחים אפשרות תיקון. זאת התלבטות אמיתית. זו התלבטות שיש בה הרבה מאוד גוונים. זה לא חד-חד ערכי. יש בה הרבה מאוד גוונים להרבה מאוד כיוונים. זאת אבן מורכבת, זאת אבן מסובכת. יש בה גם כחול וגם ירוק וגם אדום. וזה כל מיני גוונים. במצבים ברורים, במצבים שאנחנו יודעים את ההתייחסות, אז אדרבה, תדבר, תגיד, מה אתה שותק? אבל בהרבה פעמים יש לנו מצבים מורכבים בחיים, שהם לא בדיוק ברורים, לאן הם הולכים, המציאות כאן היא מאוד מאוד לא ברורה, ואז מה שנכון זה לשתוק. לשתוק, כי כשאדם שותק, הוא בעצם משתיק את הגוף שלו, הגוף יש לו אינסטינקט להגיד מיד, כן? יש לו משהו להגיד. אני מלמד תלמוד תורה אצלנו בקהילה, אז אני, סוג של התעללות בילדים. אסור להגיד את זה, אבל אני שואל אותם שאלה, כל פעם, בתחילת התלמוד תורה. אני מביא להם התלבטות, התלבטות אמיתית שלי. כל שבוע התלבטות. השבוע זה היה, מה לעשות? מה אתם אומרים ילדים? לעשות הרבה משלוחי מנות, אבל להכין פתק על המחשב, או קצת משלוחי מנות ולהכין פתק בכתב יד. כן? עכשיו, זה לא שאלה עם תשובה זה. אבל אם... דבר שאני מצביעים, אני רוצה להגיד משהו. מה? רגע, קודם כל יש איזה רצון לדבר. רגע, בואו תחשבו, את לאט מהזו עוד תשובות מאוד מאוד יפות, כמובן שבהתלבטות הזאת הם הכריעו פה אחד כמעט, שצריך עדיף מעט עם כתב יד. אז בכל פנים, יש לנו איזה מין רצון לדבר כל הזמן ולהגיב, וכשנמצאים בתוך מציאות מורכבת של התלבטות, זה נכון לשתוק. זה נכון לשתוק, כי כשאדם שותק, במקום להיות עסוק בפליטה, בהתייחסות, בהחצנה, הוא מבין שיש כאן איזה משהו שצריך לעבור כאן איזשהו תהליך. ואם אני מדבר, אני לא נותן לתהליך לקרות. אני חונק אותו. אני כבר צובע אותו, אני כבר מקטלג אותו, אני כבר שם אותו בתוך הריבוע, ולא נותן לו להתרחש. משהו קורה כאן, והוא בינתיים לא ברור, וכשנתקלים בדבר לא ברור, החוכמה היא לשתוק. זה לא שאין מה להגיד. לפעמים אין מה להגיד. גם אז אנשים מדברים. זה בכלל הכי גרוע. אבל בדרך כלל אדם שאין מה להגיד, שותקים. יש לי מה להגיד. כבר עכשיו אני יכול להתייחס. אבל אני מבין שזה לא הכל, אני מבין שיש כאן משהו שהוא בתוך כדי תהליך, יש כאן משהו שמתרחש, ואם אני אשתוק, אני אוכל להיות חלק מהתהליך הזה. לאט לאט דברים ייכנסו, דברים יתבררו, דברים יתחוללו, ואז גם אני אוכל גם בסופו של דבר להתייחס בצורה העמוקה. אבל אם אני אדבר עכשיו, זהו, אני כבר לא חלק מהתהליך. לא מצאתי לגוף טוב, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב מן השתיקה, זה במצבים שאני רוצה לדבר, אבל לא מהנשמה, אלא מהגוף. אני רוצה לדבר כי היצר הזה שנקרא לדבר, הוא מנסה להגיב. שתיקה. מתי שתיקה? כשאני נמצא בתוך מצב שיש בו גוונים הרבה. הרבה מאוד גוונים. המשכיל בעת היא ידום. תשתוק רגע. תתבונן. תסתכל. אהרון הכהן. אם אנחנו מנסים לקחת דוגמאות לשתקנים בתורה, אהרון הכהן הוא אחד מגדולי השתקנים. וידום אהרון. למה אהרון, למה אהרון דומם? למה אהרון לא אומר, ברוך דיין האמת, מקבל על עצמו? כי זה מציאות מורכבת, מציאות מגוונת. מצד אחד, הם מתו, שני בניו, הם עשו, מצד שני, הם מתו, למה הם מתו? כי הם היו גבוהים יותר מכולם, ומשה רבנו אומר לו, תשמע, בקרובה יקדש, הייתי בטוח שהקדוש ברוך הוא יקדש בי וכאן, אני רואה שהם יותר גדולים מאיתנו. יש כאן מציאות מגוונת, אהרון אומר, אני צריך זמן כדי להקל אותה. אני לא יכול להתייחס מיד. יש כאן משהו שזוקק תהליך, אני שותק. שאול מקבל מלוכה. תגידי, אתה צריך לצאת עם הטלפון. שאול מקבל מלוכה. זה משהו מאוד מאוד ראשוני, הוא בכלל הולך לחפש אתונות, זה לא שהוא היה בנוי למלוכה וציפה לה, הוא הולך לחפש אתונות, פתאום נופלת עליו מלוכה. זה ברור שזה רק התחלה. זה ברור שזה צריך לעבור תהליך. להראות עכשיו ולספר לחבר'ה, תשמעו, נהייתי מלך, אולי יש יצר כזה, אולי אתה מאוד מאוד רוצה, אבל זה עדיין לא זה. אומר שאול, אני רוצה לשתוק ולראות לאן זה ילך. לא מספר לאף אחד. נותן לדברים לקרות. נותן להם להתרחש. וכמובן אסתר. תראו, אנחנו קוראים את מגילת אסתר, ואנחנו צריכים לזכור שמגילת אסתר היא נכתבה תחת צנזורה כבדה. כתבו אותה ברמזים. כתבו אותה ממש בקודים. אנחנו לאט לאט הולכים וחושפים את כל הקודים של הזעקות הגדולות והמרות שבלועות לכל אורך המגילה. מרדכי כותב את המגילה, והרי אחשוורוש, המלך השיקור, החכם טיפש הזה, צריך לאשר את הפרסום של המגילה הזאת. אז צריך לכתוב את המגילה בכל מיני רמזים שרק היהודים יבינו. לדוגמה, והשקעות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. הוא לא מבין, אתם, בסדר?
והרוב והבד
בעמדים,
מה?
500
איש, זה גלוי
מאוד. לא, אבל אין בעיה, כי אחרי זה הכל מתהפך. אין בעיה לאחשוורוש שיכתבו מה שהם רוצים על המן. יש לו בעיה שיכתבו מה שהם רוצים עליו.
ובשושן הבירה הרגו 570,000.
נו, מה הבעיה?
אם זה צנזורה
במגילה היא בכל המקומות שבהם אנחנו רוצים לספר את גנותו של אחשוורוש. כאן זה מראה את גדולתו. אחשוורוש החליט שעכשיו נעשה זה בהחלטה מדינית מושכלת, לנקום באויבי היהודים, זה מראה את גבורת אחשוורוש. אבל שאתה רוצה להגיד שהאחשוורוש הזה הוא מלך רשע, מלך טיפש, מלך שרצה להחריב בית המקדש, אתה רומז כל מיני רמזים. אתה משתמש בכל מיני המלך והאחשוורוש וכו' וכו'. אחת הטרגדיות הכי גדולות במגילה.
אתה יודע מלך אחשוורוש?
זאת אסתר.
יש
לנו אחשוורוש. כן. זאת אסתר, זאת אסתר. בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על גאולה שהגיעה על ידי שלקחו בת ישראל, צנועה וטהורה, והיא צריכה לחיות עם הגוי הטמא הזה. ואנחנו מכירים אותה, פוגשים אותה בקטע של התשע שנים האלו שמגילת אסתר, אבל היא חיה איתו חיים שלמים עם הגוי הזה. יש איזה דיונים בסוגיה, בגמרא, בסנהדרין, בסוף פרק שמיני, איך זה מותר וכו'. ואתה צריכה למסור את הנפש על זה. על כל פנים, יש כאן ודאי משהו שהוא לא מוסבר. מכל הבתולות, מכל הבחורות, מכל הנערות, כל אלה שרוצות להיות בתוך המדמנה הזאת, דווקא היא נבחרת. זה לא ברור. זאת קושייה. זה תימה. זה דבר שהוא מוזר. ומרדכי יודע, עדיף להישאר עם הקושייה מאשר את התירוץ דחוק. אומרת, תשתקי. לא את יודעת, וגם לא אני יודע. ומרדכי יום יום הולך לשער המלך כדי לראות, למה? מה קרה? מה, כדי לדעת, מה שלום אסתר, ומה יעשה בה? למה? יש למרדכי שאלה, למה? מה קרה שמכל הבנות כאן בתוך הזה, דווקא היא נבחרה שהיא לא רוצה, וגם כנראה, אומרים שהיא לא, היא עלה איזה יופי מיוחד, אבל לא היופי שהם, שהם חיפשו, עלה איזה חן מיוחד, אבל דווקא הצדקת הזאת היא נלקחת שהיא לא רוצה, אומר מרדכי, יש לדבר הזה סיבה. וכדי להבין מה הסיבה ולהפנים אותה, גם מרדכי בעצמו עובר תהליך כמובן של חיפוש וכולי, אבל הוא גם מצווה על אסתר, תשתקי. אל תדברי. אל תנסי, עוד שנייה, אל תנסי לתרץ לעצמך, אל תנסי להסביר לעצמך, פשוט תשתקי. נשתוק ביחד שנה ועוד שנה. יש לנו הרבה מה להגיד. הרבה מה להתלונן, הרבה מה לצורך לקדוש ברוך הוא למה, או להסביר כל מיני הסברים. אני כאן כדי להקל מהמיסים של היהודים, אני כאן כי בכלל שיהיה נחמד שיש לנו איזה מלכה. זה לא, תשתקי. יש כאן מציאות עם הרבה מאוד גוונים, אנחנו לא יודעים איזה גוון יתגבר, הירוק, אולי האדום, פתאום שיעלה איזה המן, ובבת אחת הדברים מתבהרים. כן.
אבל כתחילה הוא חיוון אותה לאיזה גוון מסוים, הוא הרי משדל אותה ללכת להציע מועמדות, זה לא שיש פה איזה תהליך...
איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? מה שאתה אומר?
ככה אני זוכר
מה ידעו. אז עכשיו הגיע, אז נעשה ככה. ככה. יש פה תנך. ובהילקח אסתר. ובהילקח. לקחו אותה. מרדכי יחביא אותה. אתה מעלה בדעתך שמרדכי ישלח את אסתר? הרי אתם יודעים מה היה. אחשוורוש היה לו טסט מאוד ברור. הוא לא למד איתם ביחד משניות. אלא כל בחורה שהגיעה, הוא בדק אותה. כמו שבודקים בחורה. בפרס של אז. כן, אז הגמרא דנה, לכאורה, איך אסתר הייתה צריכה למסור את הנפש, ירק ואל יעבור, גילוי הראיות, טוב, הגמרא מתרסת, מה שתרסת, תוספות שם. אבל היא נלקחה. אחרי שהיא נלקחת, מרדכי אומר לה, זאת אומנות, היכולת לשתוק כדי לעבור תהליך. ואני רוצה כאן, יש פה, לא יודע אם נספיק לקרוא את השפת האמת הזה, אבל אני חייב לומר לכם את הדבר הזה, הרבה פעמים אני מרגיש שאנחנו מפספסים הרבה מאוד דברים, כשאנחנו ישר רצים להגיב, ישר רצים לדבר, ישר רצים להתייחס. מי אמר שזה נכון? מי אמר? לפעמים, במצבים, במיוחד במצבים מורכבים, זה נכון לשתוק. להגיד, אני צריך עוד יום לחשוב על זה. אני צריך עוד דקה, אני צריך עוד 5 דקות. ולא, ישר, אם אני מגיב מיד, מי שמגיב זה הגוף. אם אני משהה את הדברים, מתבונן בהם, מנסה לזהות את הגוונים השונים שקיימים בהם, זאת הנשמה. זאת הנשמה. זה נכון גם גם בלימוד תורה. אדם לומד, זה נכון שהוא ישתוק קצת. לומד, 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 אחרי זה יש איזה שלב כזה, במיוחד בלימוד גמרא, שלומדים, לומדים, לומדים, ככה, לפחות אני זוכר, כשלמדתי בקודל ביר דוד, אתה לומד כל היום החברות, אתה לומד, 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 עכשיו כל שמה אתה תשמע, עכשיו, חצי שעה אני רוצה רגע לבד, שנייה, תן לי רגע, לשתוק מול הדף, שדברים ככה הסתדרו לך, לא כל הזמן, טק, 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 לפעמים אתה מדבר, הוא מדבר, אתם נכנסים פה לאיזה מין איזה מין לופ כזה, ודווקא השתיקה עוזרת, מסדרת, מניחה את הדברים במקום שלהם. הכוח של בנימין זה כוח השתיקה. זה אדם שיש לו מה להגיד, אבל הוא מבין שמה שיש לי להגיד עכשיו זה חלקי. זה מסוים. זה רגע. זה לא יכלול את כל הגוונים כולם. ואם אני אמתין קצת עם הגוונים האלו, אני יוכל להבין את התמונה כולה. זה כמו בן אדם שנמצא צמוד לתוך תמונה. עם הפרצוף ככה. הוא רואה משהו, מה הוא רואה? הוא רואה איזה אדום. הוא רוצה לספר לחבר'ה, אני רואה אדום, איזה אדום יפה. אבל הוא היה טיפה תשתו. תחכה יום יומיים, ואז תראה שהתמונה מתרחקת. אתה רואה את התמונה כולה. עכשיו אני מבין, האדום, זה בכלל אף של איזה ליצן, זה תמונה יפה. בואו נראה כאן את השפת אמת, לא את כולו, אלא... בואו נתחיל בהתחלה. בעניין קביעות הימים למשתה, נראה כי בימים הללו יש תיקון לבחינת הגופים. פורים זה זמן שמתקנים בו את הגוף. דאיתה רחל תפסה פלך שתיקה. וכן בנימין ישפה ואינו מגיד. וכן אין אסתר מגדת, אין שם המדרש. דרך אגב, אותו דבר אצל רחל. רחל פוגשת את יעקב. מה יש לדבר? זה, הכתוב אומר שיעקב פוגש את רחל, זה שורש נשמתו, הוא נותן לה נשיקה, ונותן לה זה, וזה, סגור, רוצים להתחתן. ופתאום, בלילה, הכל משתבש. והנה היא לאה. לא נכנס כרגע לסוגיה, מה קרה שם וכו'. רחל מבינה, היא מבינה את זה טוב, שלמרות שכלפי חוץ יש לה המון מה להגיד, וזה גזל, וזה גניבה, והיא יכולה גם להזיר את יעקב, היא מבינה שיש כאן איזשהו תהליך. יש כאן משהו. יש כאן גוון שאפילו, יכול להיות שהיא בעצמה כרגע לא רואה. אנחנו, שמסתכלים אחורה, יודעים, וואו, וואו, לאה, זה כל השבט, יהודה, לוי, כמה עושר, וכמה גדלות, וכמה עוצמה נכנסה לבית יעקב, כאילו בטעות. החוכמה שרחל, לבות שהיא לא הבינה, ולא ידע להסביר את זה מראש, הבינה שזה איזשהו תהליך, וישתקה. דרך אגב, אם כבר הגענו, הזכרנו את הפסוק, חשוב לדעת משהו מאוד מאוד בסיסי אצל רחל. אני חושב שהזכרתי את זה פעם. יש פסוק, כשראובן חוזר עם הדודאים, הוא מביא אותם למי ללאה. אז רחל אומרת, תביא לי את הדודאים. אז לאה אומרת לרחל, את לא מתביישת? המעט קחתך את אישי, כי לקחת גם את דודאי בני? איזה פסוק זה? ככה את אומרת לרחל, המעט קחתך את אישי? הרי רחל היא נתנה לך את הסימנים. בזכות רחל את בכלל התחתנת, איך את יכולה להגיד לרחל כזה משפט? נכון זה קשה? מסבירים שרחל גילתה ללאה את הסימנים, אבל היא לא גילתה לה שזה הסימנים. אתם מבינים?
איך זה מתאים?
מה
היא
גילתה
ללאה את
הסימנים,
ואז היא גילתה את הסימנים?
אני אסביר לך. איך
אתה
תסביר? לבן אמר לבנותיו בלילה, בנות יקרות, זה לא רחל, זה לאה. ככה אני החלטתי, טוב, לאה זה לאה. אבל רחל, הרי קבע סימנים עם יעקב, נכון? ידעו שזה. אז אנחנו מבינים שרחל באה ללאה, אמרה, תשמעי, אני קבעתי סימנים עם יעקב, והנה זה הסימנים, 1, 2, 3, כשהוא יגיד לך ככה, תעשי ככה, שיגיד לך ככה, תעשי ככה, וככה אנחנו תמיד מבינים. זה לא מה שהיה. אלא רחל באה ללאה, כי היא לא רוצה לבייש אותה. היא אמרה, לא, וואי, אחותי, את מתחתנת, איזה כיף לך, אני נתתי לך 3 מתנות. אני מכירה את יעקב, נראה לי שיעקב אוהב שמדליקים נר. אני מכירה את יעקב, יש איזה מנהג אצלהם שמפרישים חלה, וגם שמעתי פעם איזה סיפור שכדאי לך להיות, לשמור על נידה ולטבול במקווה. היא סיפרה לה את הדברים האלה, אבל לא גילתה לה שזה סימנים. ואז לאה מגיעה, עושה את הדברים האלה, היא לא יודעת שזה הסימנים המוסכמים בין יעקב לבין רחל, והכל מבחינתה, כרגיל, היא לא הבינה שיש כאן, שרחל מסרה לה את הסימנים ממש. ורחל שותקת. ורחל לא גילתה לה כל החיים שזה היא נתנה לה את הסימנים. אתם מבינים את כוח השתיקה של רחל? זה היה ברור שאני... הכל פנים, גם רחל היא שתקנית גדולה.
אז זה, לי שאלה קשה על יעקב.
רגע, עכשיו זה לא פשוט, עכשיו אנחנו במגילה, שנייה, ידידיה. וכן אין אסתר מגדת על שם המדרש, אין שם המדרש. ואיתה לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, שזאת הוא תיקון הגוף על ידי השתיקה. הגוף רוצה לדבר. הגוף רוצה להגיב. בעברית, זה מתחלף. פי ובית, נכון? בוליס ו... פוליס, זה ברופיליים, יש שם זה, ספיות, אפנר ואפרשה. אז הגוף רוצה להגיף, רוצה להגיב כל הזמן. כן? ורמז לזה, יין דאיתה כשם שקול ודיבור יפה לה בסמים, יש לנו בפתאום הכתובת, נכון? שהקול יפה לה בסמים. עכשיו, בסמים למה הם רומזים? איזה חלק בגוף, איזה חלק באדם נהנה מהבשמים? הנשמה, ריח, דבר שהנשמה נהנית, דבר שהנשמה נהנית ממנו, הדיבור יפה לנשמה. כשהנשמה מדברת, שהדיבור הוא דיבור נשמתי, דיבור פנימי, דיבור עמוק, דיבור שמגיע מתוך התבוננות, זה יפה. אבל הדיבור הוא רע לגוף. הוא רע לגוף. שהדיבור הוא דיבור מיידי, דיבור מגיב, דיבור שצריך לדבר כדי שלא יהיה שקט. יש אנשים שהם לא יכולים להיות לבד בבית, הם צריכים שהרדיו ידלוק כל הזמן, שיהיה רע, שיהיה דיבורים, שלא... אז זה לא טוב, זה דיבור של גוף. הכל והדיבור יפה לבשמים, אבל זה קשה ליין. אני מדלק פה חצי שורה, ונראה שהם שתי מיני חוכמות. חוכמה שבראש בחינת הנשמה והוא בחינת הריח, דהית איזהו דבר שהנשמה נהנית ולא הגוף זה הריח, והוא בחינת הכל והדיבור בתורה ותפילה שהוא המשכת כוח הנשמה, ויש חוכמה הבאה לתיקון הגוף, והיין מפקח את הגוף. שתיית יין מועילה לגוף. שתיית יין ציפה מטשטשת את הגוף, הופכת אותו קצת ללא לא מאוזן, ונותנת אפשרות לשתיקה אמיתית. אז אם ככה נסכם, במיוחד בדור ברברן כמו שלנו, כן, דברן גדול הדור שלנו, וגם, לא רק הדור, גם יחידה, גם הילדים, הילדים היום מדברים יותר, הכל מלא בדיבור ובמלל, אנחנו רוצים ללמוד מאסתר את כוח השתיקה, את כוח ההבחנה בין הגוונים, את היכולת להגיד, יש לי מה להגיד, אבל אני שותק, כי אני מבין שמה שיש לי להגיד זה חלקי, אני רואה רק חלק מסוים, ואם אני אשתוק, אני אצליח לראות את התמונה כולה, אני אצליח בעצמי לעבור תהליך, ולהבין לעומק מה קרה כאן. אסתר שתקה כמה שנים. אנחנו הלוואי שנצליח לשתוק שעה, שעתיים, יום, זה הישג, וסחר בעבורנו, אבל ודאי שאת כוח השתיקה הזה, כוח הישפה, אנחנו צריכים לקנות לקרבן. חזקו ואמצו.